ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו למדנו חצי מהסיפור לפני שלושה שבועות, והיום נשלים את החצי השני. אולי נקרא אותו במהירות ונחזור על עיקרי הדברים שכבר דיברנו. כשברך הצדיק הקדוש רבי ישראל מרוז'י מרוסיה ועבר לגבור ועבר לאוסטריה, הגיע לכפר אחד ושאל מה שאמרו לו סרוליבה. קיצור, אז הוא מצא שם זקן במאה שנה, והזקן הזה סיפר לו שלפני מאה שנה הוא היה רועה צאן, והיה לו בעיה עם זאבים שכל יום לקחו איזה סם מתוך העדר. קרא אל החברים שלו והם ניסו לגרש אותם במקלות, לא הצליחו, היה עבד. ואז הוא ראה, זה היה יוזמה שלו, הוא ראה על ההר יושב איש אחד שקוראים לו סרול. אז אמרנו שהשם סרול זה משמעות כפולה, גם כינוי ליהודי וגם רבי ישראל הבעל שם טוב. והוא ביקש ממנו עזרה, משום מה הוא חשב שהוא יוכל להושיע אותו. ובנקודה הזאת נדמה לי שאנחנו עדיין, שמפה ואילך לא הסברנו. זאת אומרת, בוא נחזור לעיקרי הרעיונות שכבר ראינו. ראינו את העניין שהוא פשט את האור, זה כתוב יותר מאוחר, וראינו שהוא באמת, הזקן הזה מת לאחר הסיפור הזה, שמשמע שזה היה הייעוד שלו. וראינו שהבנו שהרועים נכשלו בגלל שהם באו בכוח. הם באו בכוח, ובמקום שהרועים נכשלו הבעל שם טוב הצליח. אבל השאלה הגדולה היא, מה קרה? איך הבעל שם טוב הצליח? זה הנקודה שלנו. בקיצור, נקרא מפה: לפתע ראיתי שלמעלה יושב על ההר, על ההר יושב איש אחד סרול, אני ראיתי כמה פעמים בא לכאן מתבודד ולומד, ועכשיו כשראיתי יושב התחלתי לצעק אליו: סרול, בוא לעזרי. וירד סרול מן ההר וילך לכיוון הזאב, והוא הולך ומתקרב אל הזאב והגיע ממש אליו. כבר חזר אליי ואמר לי: אל תירא, הזאב איננו חי עוד. עניתי לו: הרי אינני רואהו עומד. ויאמר לי סרול: איננו חי, בואי עמדי והרי לך. נתקרבנו לזאב והנה הוא כבול עץ. אמר לי היהודי: יש לך סכין? אמרתי לו: כן. קיצור, אז הוא צווה אותו לפשוט את האור, אומר לו: תעשה לך בגד. ובאמת הבגד הזה, הגלה המילתא למפרע שהבעל שם טוב ציווה לעשות את הבגד כדי להכין את ההתגלות של הסיפור, בעת רצון של ההשגחה העליונה. זאת אומרת, ברגע שההשגחה תזמן לפה זה גורם שיתחבר לזקן הזה, אז הסיפור יצא החוצה, וזה באמת מה שקורה. גם עוברים 100 שנה עד שזה יוצא החוצה, כי כנראה 80. היה צריך את הזמן הזה, 80 שנה, היה צריך את הזמן הזה כדי להתגלות. והזקן הזה הוא עדות מכלי ראשון למה שהתרחש שם. זה בעצם הסיפור היה עליו בעצמו. ואז כשראינו זאת הבינינו כולנו שאיש זה קדוש הוא. וכל הסיפור עם המעיין, שזה הפך להיות סגולה, ובעצם מתוך הדבר הזה אנשים התקפצו לאותו אזור, ומסביב לנהר הזה הוקם כפר שלם שנקרא סרוליבה. היום, כמו שאמרנו, זה ירוסלב. אמרנו, זו דוגמה מאלפת להפגיש את העבר עם ההווה, בזכות אותו זוג חסידי חב"ד שהגיעו לשם, מתארים את ההתרגשות הגדולה שלהם. הבעיה היא בסיפורים שזה נראה לפעמים משהו תלוש, כן? מי אמר, כן? במיוחד סיפור כזה שהוא, בואו נגיד, על גבול המופת. פתאום הם באים והם רואים שזה מתרחש מול העיניים שלהם, כי יש עדויות, והעדויות האלה עוברות מפה לפה, מדור לדור. ואומנם כבר אין להם את הזקן, אבל יש להם אחד מהצאצאים אולי של הזקן. וחשוב מאוד, חשוב היה מאוד להדגיש את הנקודה הזאת, כי זה כבר מגלה בעצם על כלל החסידות ועל כלל הסיפורים החסידיים. אבל לענייננו, אנחנו, מה שנשאר לנו בעצם זה להסביר שפה כמה דברים לא מובנים. למה הבעל, איך הבעל שם טוב הצליח להרוג אותו? יש פה, אם אין לך אז אני יכול לתת לך עוד גרף. אנחנו רוצים להשלים את הסיפור. ואז השאלות, אנחנו הגענו בדיוק לנקודה שבו הבנו שהרועים נכשלים כי הם מנסים ללכת באבנים, לא ברעש השם, כן, יש פסוק כזה. ואותו סיפור שאתם זוכרים על האדמור הזקן, שאמרו עליו שהוא אף פעם לא שבר שום דבר, כן. מה שזה אומר גם, אסור להרביץ לא לילדים שלך ולא לתלמידים שלך. זה כבר צו שמתחיל מתקופת החסידות. אסור בשום פנים ואופן להשתמש בכוח. אבל השאלה הגדולה, אתם זוכרים כולכם את הסיפור הזה, כן? השאלה הגדולה שלנו עכשיו היא, מה עשה פה הבעל שם טוב? תראו, לפי מה שכתוב בסיפור, הבעל שם טוב ירד מההר והלך לכיוון הזאב. הוא התקרב אל הזאב, הגיע ממש אל הזאב, ואז הוא אומר לו, תשמע, אל תפחד, הזאב כבר לא חי. זה דבר ראשון. אז זה הפלא הראשון. הפלא השני זה שהבעל שם טוב אמר את זה כשהזאב נשאר לעמוד. ואז אותו רואה, אומר לו, אדוני, אבל אני רואה שהוא עומד. באמת הוא ראה בול עץ, הוא עמד כבול עץ, הוא ראה שמשהו כפו על מקומו, אבל איך זה קורה, הפלא הזה, מה המשמעות של הדבר הזה שהוא נשאר לעמוד על הרגליים? הבעל שם טוב אומר לו, אל תפחד, בטוח שהוא מת. אז נענה על ראשון ראשון, אחרון אחרון. קודם כל, מה המשמעות, מה עושה פה הבעל שם טוב? הוא מתקרב אליו. אולי מישהו מכם יש לו איזו השערה, מה קרה פה? איך הוא מצליח להרוג אותו? הוא לא השתמש בשום כלי. איך פתאום הוא שווק חיים הזאב הזה? יש פה איזה חוליה חסרה בסיפור, מה אתה אומר?
שאלו מפתתת, למדנו בחסידות, ואחד הדברים שיש בחסידות זה שהאדמו"ר, איך זה האדמו"ר, איזה חסידים, הוא יכול לרדת לדרגה של אותו אדם שהוא חוטא, להוציא אותו משם החוצה. דברים כאלה. ויכול להיות שאותו דבר פה גם יש איזשהו ביטוי שהוא יורד מההר, מאותו מקום שהוא יושב שם ולמד.
הוא יורד לרמה שלו?
הוא יורד לדרגה, הוא יכול להוציא את החסיד החוצה, אבל זה דבר שהוא...
זה נקרא ירידת צורך עלייה. זה קשור לחוטאים וחטאים.
כן, כן.
שאתה צריך להיות, לרדת אליהם כדי להוציא אותם, אבל אני לא חושב שזה רלוונטי אלינו. נכון שזה זאב מייצג פה איזו רישות מסוימת, איזו אכזריות, שעושה אותה כמובן בלי בחירה. זה לא משנה, הוא מייצג את כוחות הרע בעולם. אבל יש פה איזו פעולה של הריגה של הזאב. זה לא, זה הפוך ממה שאתה מתאר. מה שאתה מתאר זה כאילו איך אני מרים את אותו בן אדם, מחזיר אותו למסלול, כן? ופה אנחנו מדברים על איזו מכת מוות כזאת, מבלי שאנחנו רואים שום מעשה חיצוני שיכול להסביר לנו איך קורה ההוקוס פוקוס הזה. אז עוד מישהו רוצה להוסיף איזה, לשער משהו? בסדר, אבל תראו, רב גינסבורג מביא פה שני הסברים. להסבר הראשון הוא קורא ההסבר הפסיכולוגי, ולהסבר השני הוא קורא ההסבר החסידי יותר. ואחרי זה אומר, אפשר לשלב את שני ההסברים. אז הוא הולך ככה, בהדרגתיות כזאת. יש כלל גדול שהבעל שם טוב, לא זוכרים, למדנו את זה באחד הסיפורים או לא, שהצוואה שהוא קיבל מאבא שלו, הוא היה, הבעל שם טוב הרבה להסתובב ביערות, ואתם יודעים, להסתובב ביערות זה היה נורא מסוכן. היו שודדים והיו חיות רעות והכל. ואז הוא אמר, הוא קיבל צו אבא שלו לא לפחד משום דבר בעולם, רק מהקדוש ברוך הוא. אז בסדר, רואים שהבעל שם טוב יש לו אומץ לב בלתי רגיל, קיבל את הצו הזה שלא לפחד. אבל השאלה היא כמובן, מה המשמעות הזאת שלא לפחד משום דבר בעולם? קודם כל תשימו לב, אומר, רק מהקדוש ברוך הוא. מה הכוונה רק מהקדוש ברוך הוא? כשבא אליי זאב, אני לא צריך לפחד ממנו? זו שאלה אחת. אז קודם כל, יש כלל פסיכולוגי שאומר שברגע שהבעל שם טוב לא פחד מהחיה, אז החיה פחדה ממנו. וזה קורה גם כן, אם אתם נתקלים, אתם אחד הכללים הבסיסיים בעניין הזה, אתה נתקל בכלב, לא להראות לו פחד, לא לפרוח ממנו. ואז הוא מגרה אותו, ואז הוא הופך להיות אכזרי יותר כלפיך. אם אתה מראה לו שאתה נשאר מקומך ואתה לא מראה שום פחד, זה עצמו גורם לו לפחד.
גם עם ערבים זה ככה במובן מסוים,
זה צריך, לא בטוח 100%, יש ביניהם אכזריים מאוד,
רוב הכללים
עם ערבים, הוא אמר
ערבים, והיה אדם הולך והוא לא מראה שהוא מפחד, אז זה לא עושה משהו דבר, אומרים שם רואים מישהו קצת מפחד, אז אומרים יש פה מישהו מפחד מאיתנו, מה עושה לו איזה משהו?
הדוגמה שדווקא כך צריך, מה זה? זה לא, אבל אני רוצה להגיד לכם דוגמה הפוכה שהיא לא באותו עניין, אבל היא דוגמה שאני חושב, יש לי נכדה קטנה שמשתגע עליה שנתיים, וכל פעם שאני בא הביתה ואני ישר ככה, איך נכנס, אני רוצה ככה עליי לתפוס אותה, וזה לא שום פנים ואופן, אני אפילו לגעת באחור לזה, אבל לפעמים אני נוקט בשיטה אחרת, אני לא מתייחס אליה בכלל, זה כאילו הולך הצידה, וזה אז אתה רואה שהיא מתחילה להתחנף ככה ולהסתכל, הוא עושה כל מיני קולות, זה מעין מה שהפסיכולוגיה שאנחנו רואים פה, רק בכיוון אחר והקשר אחר. אבל זה קודם כל כלל שאני חושב שזה כלל בדוק מהחיים שלנו, כן? ויש על זה מדרש, אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמה, נדמה לה כבהמה. אז יש מדרש כזה, זאת אומרת בעלי חיים יש להם אינטואיציות, נקרא לזה אינסטינקטים, ופה אנחנו מדברים על אינסטינקט של חיה שמה לב למי שעומד מולה, וזה בהתאם לזה היא פועלת. Yeah, בגלל שהבעל שם טוב הראה לה שהוא לא מפחד, הוא מתקרב אליה. ובדרך כלל בעלי חיים רגילים, בדיוק בעל חיים כזה, זאב כזה, שכל התפקיד שלו בעולם זה הפחדה ונזק, זה התכלית שלו בעולם הזה, כן? אז אתם שמעתם על הזאב בטבריה שהיה
שבוע שנה,
אז יש בעלי חיים שהקדוש ברוך הוא מוריד אותם לעולם בשביל להביא את הכוח של ההפחדה הזאת, ובעל שם טוב הבין את הכלל הזה, ואז במקום לפחד, במקום להראות שהוא מפחד, אז הוא הפחיד אותה בזה שהוא ניגש אליה, ובכוח העניין הזה הוא הצליח להרוג אותה עד כדי כך. אבל זה לא מספיק, כיוון שאתה יכול להגיד בסדר, הבעל חיים מפחד אז הוא יברח, אבל פה אצל הבעל זה משהו הרבה יותר מרחיק לכת, בגלל שהוא שידר ביטחון כזה, וזה, אז הוא יצליח להרוג את הזה. אז לכן אני צריך להוסיף, זה מתבקש להוסיף פה גם את ההסבר העמוק יותר, את ההסבר החסידי. דרך אגב יש גם בגמרא ביטויים כאלה, נתן בו עיניו והפך לגל של עצמות, מה הוא עשה בו? לא עשה שום דבר, אלא רק הביט עליו. סיפור על מי? על רב שמעון בר יוחאי, כשהוא יצא מהמערה או משהו, כן? הוא פגש את יהודה בן גרי, נדמה לי זה היה, וזה נתן בו עיניו והפך לגל של עצמות. זה לא שהוא התפרק וכל העצמות שלו התפרקו, אלא הוא שבק חיים או משהו כזה, כן? אז מה המשמעות של הדבר הזה, של היסוד הזה, שהוא יסוד עתיק יומין, כן? שהוא משהו שכמו שאמרנו יותר מעבר לפסיכולוגיה פשוטה. אז ההסבר שהרב גינסבורג נותן לו, נותן פה, הוא אומר ככה, לוקח את הגמרא בנדרים, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, מכירים את הגמרא הזאת, צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה. זאת אומרת הבעל שם טוב היה לו כוח, כן? הוא שידר משהו של איזה נתין של אור, כן? היה לו כוחות רוחניים עוצמתיים מאוד, וברגע שהוא הלך עם הכוחות שלו, כן, ונתן מבט בזאב, אז האור הזה שחדר אל הזאב פשוט גרם לו לשבוק חיים. זה משהו מעין רשעים נידונים בה. אולי צריך לעשות שום פעולה שלילית, לא להקות ולא להרביץ ולא שום דבר, אלא ברגע ש ריבוי האור גורם לרשעים לשבוק חיים. ברור, אנחנו רואים, יש רשעים שהם לא יכולים לסבול שיש ריבוי אור בעולם, וזה גומר אותם. אז או שהם חוזרים בתשובה, או שהם לא, ואז הם מתפרקים לגמרי. מרוב שפע, מרוב אור, מרוב חיות. למשל, ניקח את זה ברמות יותר קטנות, כן? יש אנשים שהם רחוקים מאוד מהקדושה, ברגע שהם נכנסים למקום מלא קדושה, זה מבריח אותם משם, לא יכולים לסבול את זה. כן? יש משהו שמעיק ומבריח אותם החוצה. ברמות קצת יותר גבוהות, נגיד בסדר גודל של הבעל שם טוב, זה יכול לגרום לאנשים פשוט פשוט איזה משהו שיכול לגרום להם באופן בפועל, מבחינה פיזית גם איזה נזק, כן? כשזה ברמות כמו של הבעל שם טוב. אז קיצור, הוא הביט בו, הוא לא היה צריך לעשות יותר מזה. ומה שמוסיף שם, זה גם יסודות בחסידות, באותו רגע שהוא לקח ממנו, נתן בו את המבט הזה, אז הוא הוציא ממנו את הניצוץ שלו. כי מה זה הניצוץ שמקיים את הזאב? הרוע, כוח ההפחדה שלו, כן? ברגע שהוא ראה שהוא לא מפחד ממנו, כן? הלך, על ידי שהבעל שם טוב השפיע עליו שפע גדול וכו'. וגם עם בעלי חיים, כמו שאמרנו, יש אינטואיציה, סיפרתי לכם את זה, שפה באחד המקומות בארץ גילו שיש יש בעלי חיים, עופות, אני לא זוכר איזה סוג שלו, נשרים, שהם קוטפים אגוזים מהעצים, והם טסים עם זה לכביש, זורקים את זה לפני מכוניות כדי שהמכוניות יעברו על זה ויפצחו להם את האגוזים, ואז הם לוקחים את מה שנשאר. זאת אומרת, האינטואיציות של בעלי חיים זה משהו ברמות גבוהות מאוד. וגם פה, פשוט ברגע שהזאב ראה שהבעל שם טוב לא מפחד ממנו, אבל יותר מזה גם, שהבעל שם טוב השפיע עליו אור כזה, והאור הזה כאילו הוציא ממנו את החיות שלו. כן? נטל ממנו את כוח, וכל כוח החיות שלו זה היה כוח ההפחדה. יש בעלי חיים, זה מה שמקיים אותם. היכולת להפחיד, היכולת להזיק. ברגע שהוא רואה משהו, זה שפע של אור, משהו שמתנגד אליו, כן? זה בעצם מוציא לו את כל החיות שלו, את כל הקיום שלו. וזה אולי גם הסיבה שהצורה שבה הוא המיט את הזאב, זה לא הייתה צורה שהוא בא, הוא פרק אותו או הרביץ לו, שבר לו את העצמות, אלא פשוט הוא נטל ממנו את החיות שלו, את האור ממנו. לכן בשניות מסוימות הזאב נשאר עומד על מקומו, כי הוא נטל ממנו את נשמתו, ברור? נוציא ממנו את הנשמה שלו, את כוח החיות שלו, את כוח הקיום שלו, וברגעים מסוימים הוא נשאר עומד כאילו לא קרה שום דבר, מכיוון שהמתה פה הייתה במובן הפנימי, במובן העמור. אבל השאלה הנשאלת פה, הרי אנחנו מצאנו בתנ"ך את שמשון ואת דוד המלך, גם את הארי, גם את הדובי כאב דרך, מצאנו שגדולי ישראל השתמשו בעבר בכוחניות, בהקאות, ושמשון מתפאר בדבר הזה, כן? שלו אחד הניסים, אחד המופתים, גם דוד המלך הוא קרא לו דברים כאלה. מה נשתנה? אז זה מאיר פה הבעל שם טוב, והערה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית, התוואים משתנים והזמנים משתנים. מה שהיה נכון לגבי העבר, דיברנו בזה, ואם אתם זוכרים באחד ההקשרים, מה שהיה נכון זה לא נכון לגבי הדור שלנו. יכול להיות שפעם היה נכון להקות ילדים, להקות תלמידים, כן? היה מקובל ככה לעשות את זה, היום זה כבר לא עובד, זה לא פועל. אותו דבר גם בדברים האלה, כן? יש מאמר נוסף, המתאבק עם מנובל מתנבל בעצמו. אם אתה נכנס איתו יותר מדי למשא ומתן, אתה מתחיל להיאבק איתו, אז אתה בעצמך מתנבל מהדבר הזה, כן? לכן הדרך היא, כמו שהוא אומר, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הארתיקה. בואו נגיד שתורת החסידות היא תורת העתיד, כן? היא תורה של מבשרת את גאולת העתיד, וחלק מהבשורה של גאולת העתיד זה השינוי בשיטות האלה. לא משתמשים יותר בכוחניות, לא זאת הדרך, לא במקלות ולא באבנים, אלא מפיצים אור בעולם. ברגע שאתה מפיץ אור בעולם, אז החושך מסתלק לו, כן? כי חושך קיים מקום שאין אור, מקום שיש אור אז החושך לא קיים. יש גם פסוק יפה בתהילים, רבי נחמן מדבר על זה בתורה המפורסמת שלו, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו בעינינו. אתם זוכרים בתורה של רבי נחמן על מה? תשפ"ב, התורה המפורסמת שלו, איך היא נקראת? הזמרה. כן, עוד מעט ואין רשע, מה זה כבר? רבי נחמן לוקח את זה לעוד כיוון, שאומר אתה יכול להוציא מהרשע, זה לא במגמה להזיק לרשע. פה יש לנו בעל חיים ויש לנו עסק עם בעל חיים, ומה שאתה צריך לעשות זה להרוג אותו, כי פשוט הוא עושה נזק, הוא גורם לנזקים. כשמדובר על רשע, אז רבי נחמן אומר, הרשע יש לו תקווה, ברגע שאתה משפיע עליו שפע, אז אתה מוציא ממנו שוב את הרשע שבו, אתה מראה את הנקודה הפנימית שלו. אז רבי נחמן לקח את זה לעוד כיוון. אבל בהקשר שלנו מדובר פה על פעולה מאוד מאוד, הרבה יותר, לא בעלת משמעות כל כך עמוקה, פשוט להתמודד עם בעלי חיים שגורמים נזק. והבעל שם טוב יפעיל את הדבר הזה. אבל צריך להבין דבר נוסף. אמרנו שהבעל שם טוב קיבל מאבא שלו, בואו נגיד ככה, רק סליחה לסכם, אמרנו ככה, במישור היותר פשוט יש פה איזה מישור פסיכולוגי שאנחנו מכירים אותו, שברגע שאתה מראה למישהו פחד אז מגרה אותו יותר, כן? כולל בעלי חיים. ולכן ברגע שאתה אומר לו שאתה לא מפחד ממנו, אז הוא מפחד ממך, דרך אגב, זה עובד גם בהקשרים אחרים, מורה עם תלמיד, כן? אם מורה משדר פחד, אז התלמידים מטפסים עליו, כן? אבל אם הוא מראה ביטחון עצמי וכו', אז הם מתחילים לפחוד ממנו. זה עובד עם ילדים, זה עובד עם תלמידים, זה עובד עם בעלי חיים, כל מה שנרצה. אבל החיבור של שני הסברים, ההסבר הפסיכולוגי וההסבר החסידי, שבוא נגיד ככה, הריבוי האור שהבעל שם טוב השפיע שם במבט שלו על הזאב, גרם לזאב לפחד, והפחד הזה הוא זה שהרג אותו. ברור, זאת אומרת, ההסברים לא סותרים אחד את השני, אבל אפשר לומר שהם משלימים אחד את השני. עכשיו עוד דבר, העובדה שהזאב נשאר עומד על עומדו כמה שניות ולא מיד נפל, יש בזה עוד רעיון, עוד משהו שמסתתר פה. לא לשפוט שום דבר על פי החיצוניות שלו, המהות של כל דבר זה בנקודה הפנימית שלו, כל דבר כמו בזאב. איפה יש ביטוי בחז"ל לדבר הזה? רשעים בחייהם קרויים מתים, צדיקים במותם קרויים חיים. זאת אומרת, השאלה של חיים והמוות ביד הקדוש ברוך הוא, זה לא עניין פיזי. נכון שבמישור מסוים, ברמה מסוימת, זה עניין של מלחמה, מי יותר חזק וכו', אבל ברמות רוחניות יותר, המשמעות האמיתית היא במה שמתרחש בפנים, בעומק. השאלה של אנשים, שאלה של חיים ומוות, היא שאלה הרבה יותר עמוקה. אדם יכול להיות שבחיצוניות שלו הוא נראה לך בן אדם חי, בריא, פועל, עושה וכו', אבל הוא כלום, הוא מת. הוא לא חי בעצם. מכירים הרבה אנשים כאלה, כן? אדם שכל החיים שלו מתייסר, שכל הזמן הוא דואג, כן? הוא רודף אחרי כל מיני דברים. אין לו אף פעם סיפוק משום דבר כזה. זה בן אדם חי. יכול להיות שיש לו רכוש מכאן ועד הודעה חדשה, הוא לא בן אדם, הוא לא חי. זה עוד נקודה שאולי מובלטת פה מתוך הסיטואציה המיוחדת הזאת של הריגת הזאב. החיים והמוות זה משהו הרבה יותר עמוק, זה משהו הרבה יותר נסתר. לכן השניות האלה שהזאב עמד במקום ממחישים את הדבר הזה. לא לשפוט דבר לפי החיצוניות שלו, אלא לפי הפנימיות שלו. אבל צריך להסביר עוד נקודה אחת. אמרנו שהבעל שם טוב קיבל צוואה, כן, מאבא שלו, לא לפחד שום דבר, רק מהקדוש ברוך הוא. צריך להסביר את הדבר הזה. דיברנו על זה פעם, אני לא חושב, כן? איך הסברנו את זה? אתם זוכרים. מה זאת אומרת לא לפחד? אז צריך להבין דבר אחד. ודאי שלא מתכוונים פה לבן אדם שלא מפחד משום דבר. יש פירומן, אתם מכירים? אנשים שאין להם פחד משום דבר. זה דבר שאסור בתכלית האיסור, נכון? כי נשמרתם מאוד לנפשותיכם. ודאי שכשהבעל שם טוב קיבל צוואה, לא לפחד משום דבר. אני בריון, כן, ואני יש לי ביטחון עצמי, אני לא מפחד משום דבר בעולם. ממש לא ככה. כי על זה יש עזרה בתורה, ונשמרתם. וגם כשהבעל שם טוב הסתובב ביער, אז ודאי שלא זה מה שהנחה אותו. אז מה כן? המשמעות של הדבר הזה, לא לפחד משום דבר, אלא מהקדוש ברוך הוא, זה כשיש מישהו שמתגלה אליך ומפחיד אותך, כמו בזאב הזה, אתה צריך להבין שזה איזה שליח שנשלח על ידי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם שלנו כל מיני תחושות. תחושות של אהבה מצד אחד, תחושות של יראה מצד שני, של פחד. כשאדם מתגלה לך משהו שגורם לך לפחד, אז זה מה שנקרא בשפה החסידית, צריך להעלות אותו לשורשו. מה זה נקרא להעלות את הפחד לשורשו? אתה צריך להבין שהפחד הזה מהזאב, זה בסופו של דבר פחד אלוקי, שליח של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל המחשבות של הבעל שם טוב ישימו הנקודה האלוקית שמסתתרת בפנים. זאת אומרת, מצד אחד השם טוב השפיע שפע גדול, יש לו אורות. עכשיו, כשהוא רואה את הכוח ההפחדה של הזאב, אז הוא לא מסתכל על הפחד במובן האנושי הרגיל, כן? שמה יהיה עליי ומה יקרה לי וכו'. אלא הוא רואה בזה איזה ביטוי לגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, בכוחות הפחד שקיימים בעולם. ואז באותו דבר, רגע שהוא התייחס אליו בצורה כזאת, בהקשר כזה, אז הוא מעלה את זה לשרשו. אז כבר הפחד, הוא כבר לא פחד, הוא כבר לא מאיים עליו, אתם מבינים? אז הוא יכול להתגבר על הפחד הזה, והוא אפילו יכול לנצח במלחמה הזאת. במילים אחרות, צריך להעלות את כל דבר לשורשו, אומרים החסידים. בהקשר של פחד, זאת אומרת, חסיד אחד בא אל הרבי מקוז ושאל אותו, רבי, מה זה יראת שמיים? איך אני יכול להגיד את זה? אז הוא אמר לו, ראית פעם זאב מולך שמתקרב אליך? אז הוא אמר לו, כן. פחדת ממנו? אז הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, זה יראת שמיים. מה זאת אומרת זה יראת שמיים? כלומר, כל דבר שגורם לך לפחד, כן, אתה צריך להעלות אותו לשורשו, אתה צריך להבין שהשורש הוא שורש של אלוקים. ברגשות של אהבה, זה אותו דוגמה שדיברנו עליהם פעם, שאדם מתגלה לנו משהו שמעורר אצלו, מגרה אותו וכולי, שרואה אישה או משהו כזה. גם פה הדרך היא, לפי אחד הפתרונות שמוצאים בחסידות, להעלות את זה לשורש. לראות את צוואת הריבש, מה שראינו פעם. אתה צריך להבין שהאישה הזאת, כן, היופי שלה זה משהו אלוקי. ואז אתה כבר לא, אתה לא נתפס לדבר בהקשר היצרי שלו, אלא אתה רואה אותו בהקשר הרבה יותר גבוה. צריך רק לסייג את זה שהבעל התניא אומר שזה לא דבר שמוצע לבינוני. הוא אומר זה דבר ששמור לצדיקים, מכיוון שבינוני יכול ליפול עם הדבר הזה. הריבה שלא מסייג את זה. מצד שני, הרב גינצבור מזכיר את זה, גם לבינוני יש אפשרות להשתמש בזה, לא בשעת מעשה אלא לפני המעשה. זאת אומרת, לעבוד על העניין הזה שכל דבר ועניין שמתגלה לו בעולם זה בעצם מקורו מהקדוש ברוך הוא. ואז אם אדם עובד על עצמו גם בינוני, זה יכול להגיע לרגעים כאלה שגם בשעת מעשה הוא יוכל לממש את זה. זאת אומרת, גם הבינוני מוצאים לו דרכים כאלה בעבודת השם, לא כדבר שגרתי מועצת צדיק, כן, אלא לעתים מסוימות, כן. על כל פנים, בהקשר שלנו, זה המשמעות של הצוואה הזאת שהבעל שם טוב קיבל, לא לפחד משום דבר, רק מהקדוש ברוך הוא. זה לא אני בן אדם בריון ולא מפחד משום דבר שיש איזה ונשמרתם, אלא אני מעלה כל דבר לשורש שלו, כל דבר אני מתרגם אותו למשמעות האלוקית שלו. וכשאדם חושב בהקשרים האלה, אז הוא יכול לסגל לעצמו יותר ויותר. צריך לעבוד על זה, צריך להתאמן על זה, צריך לתרגל את זה. זה לא שפעם אחת אתה קורא את זה וגמרנו, כל הזמן צריך להחדיר את זה לתודעה שלנו. ואם אדם מתרגל לחיות ככה, אז נקודת המבט שלו על הסביבה משתנית לחלוטין, והוא יכול להתגבר על היוצר בהקשרים מסוימים, ובהקשרים אחרים הוא יכול להתגבר על פחדים שלו. זה לא הקדוש ברוך הוא. אז בוא נתנו את הדוגמה, שוטר בא אליך, נהג עצור בצד, עושה לך כנס וכו'. בדרך כלל רובנו שקורה לנו דבר כזה מתחילים להתחנף אליו, כן, מתחילים לנסים, לא, תעשה לי, תוותר לי וכו'. מה שאומר פה הבעל שם, זה לא השוטר, זה הקדוש ברוך הוא. יש את הקדוש ברוך הוא כל מיני דרכים איך להתגלות אליך, לפעמים להפחיד אותך, אבל המטרות של ההפחדה, המטרות הן בעצם גילוי של הקדוש ברוך הוא. הקטע מוטל עליך להעלות את זה, מוטל עליך להפעיל את המחשבה שלך בכיוון הזה. כל פנים, בהקשר שלנו, כן, המשמעות של הדבר הוא שכשיש איזה רגש שמתעורר לאדם כלפי דבר מסוים, זה המהות שלך. זאת אומרת, תנתח את מה שמתגלה לנגד עיניך ותרגם את זה, תבין את העומק של המשמעות. וזה מה שקרה, ברגע שהוא הפעיל את נקודת המבט העמוקה שלו לתוך המציאות, אז זה פעל כמו בן אדם ברמות של הבעל שם טוב. נגיד, אנשים כערכנו, מה שמוצע לנו, אני חושב, זה כן לעבוד על זה, כן? יש לנו יכולת להפעיל את החשיבה שלנו ולפתח את התודעה שלנו בכיוון הזה. ברמות כמו של הבעל שם טוב, הוא יכול גם להרוג בעלי חיים בצורה כזאת, אתה מבין? מכיוון שהאורץ לו היה השפע, היה כל כך עוצמתי, כן? שהוא הצליח ממש לגרום לזאב לנו. אבל הנקודה שצריך לזכור אותה, יש את הדורות שעברו ודברים משתנים. ההנהגות הרוחניות שהיו קיימות, שהיו נכונות בזמן התנ"ך, זה לא ההנהגות של זמננו. אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לעניין. ראינו את זה בכמה סיפורים, אני עכשיו נזכר. אבל בהקשר הזה, דוד ושמשון הרגו, כיפשו אותו, אבל אצל הבעל שם טוב זה כבר לא בכיוון הזה ולא בזה. כמו שאמרתי לכם, הסיפור הזה, סיפור שהיה, אין ספק לחלוטין, אני מזכיר לכם את העיתון הזה שראינו אותו, על הזוג הזה החבדי, ופשוט צריך להתפתח כלפי, אנשים מפתחים הרבה פעמים ציניות כלפי סיפורי חסידים כאלה, כיוון שהם לא לומדים את הדברים האלה, אף אחד לא מסביר להם את זה. אתה קורא את הסיפור הזה ככה, זה נראה לך משהו, איזה אגדה של אחד מהתלמידים, של אחד מהחסידים וכו', אבל הדברים האלה הם רציניים. מי שלא מבין את העניין הזה, זה בעיה שלו. אבל אם נפתחים כלפי הדברים האלה, רצית להעיר? אם אתה נפתח כלפי הדבר הזה, אתה אומר, זה יכול לשנות חיים. כן, שמענו, פשוט להתפתח כלפי הרעיונות האלה, לפתח יותר ויותר את התודעות שלנו בכיוונים האלה, אז אולי לא נצליח להרוג בעלי חיים, אבל ברמות מסוימות זה יכול לשנות הרבה מאוד.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.